אוחזים באמצע הסוגיה של איסור תלמוד תורה. ראינו בפעם קודמת את הברייתא, ראינו את התמיהה קצת של התוספות, למה ברייתא לא מביאה רק רשימה חלקית. ראינו שהכיוון העיקרי שלהם הוא להניח שהברייתא הזאת מכירה ברשימה הגדולה יותר, שרק מצמצמת את עצמה רק לאיסורים. שנית, רק לאיסורים שנוהגים כל שבעה. כן, לצד זה ראינו אפשרות, שאני אעשה לגבות אותה היום מהגמרא בתענית, שנעבור בהמשך השיעור לאיסור רחיצה, שאולי הרשימה במקור הייתה מצומצמת יותר, ואם הזמן התרחבה, זה רק עניין כמותי. אם יש שישה איסורים או עשרה איסורים, אלא גם פניה של אבלות השתנו יחד עם הרחבת הרשימה. נראה מיד, מיד, בוא נגמור קודם את תלמוד תורה, ואז נעבור לרחיצה, שהסוגיה שם בתענית, בעצם דרך האיסור של רחיצה, היא בעצם מעמידה שאלות יסוד לגבי השאלה של מה הם בדיוק גדרי אבלות, בעיקר סביב שאלה שעלתה בפעם קודמת, עד כמה אנחנו מדמים את דיני אבלות לדיני התעניות. טוב, זה עוד חזון למועד. מה שבעיקר ראינו בפעם קודמת בראשונים, שיש כאן שתי גישות יסוד בהבנת האיסור של תלמוד תורה. ראינו בצד אחד שהסוגיה במועד קטן היא מבססת בדף תדבב את איסור תלמוד תורה להענק דום. שזה ביסודו של דבר חובת שתיקה. בבחינת ממש פרשת שבוע, והידום ארון, האבל יושב בביתו ו... הוא לא מדבר, כן? ראינו שמענק דום גם נאסר שאלת שלום, וכאן לפחות ברמב״ם ראינו שהרמב״ם עושה קל וחומר ולומד משאלת שלום שגם אסור לדבר גם דברי חולין אחרים. מה שבעצם מציב ששיטת הרמב״ם, האיסור תלמוד תורה הוא חובת שתיקה. למה זה מתנקז את תלמוד תורה? כי זה נחשב בעיני חז"ל הדיבור העיקרי של האדם. ראינו קצת ברמב״ם בהלכות דעות, מהם הדיבורים הראויים, וברמב״ם נראה שאותם שתי צלעות שנלמדות מענק דום, הם בעצם מייצגים של שני אבות הטיפוס של הדיבור הראוי. האחד הוא דיבור בדברי תורה, השני הוא הדיבור בדברי חולין שקשורים בקשרים חברתיים, ושאלת שלום הוא אב טיפוס של דיבור החולין. ראינו שהרמב״ם גם את ההלכה שמופיעה בגמרא בכ"ף ג' שלא אומרים שמועה ואגדה בבית האבל, הרמב״ם מוסיף על היושבים דיוויים, וכנראה שלשיטת הרמב״ם חוויית האבל אמורה להיות חוויית שתיקה. לחילופין, יש ודאי מקום לצמצם את האיסור דווקא בדברי תורה, ולא לראות בזה חובת שתיקה מוחלטת. מישהו הציע לי אולי שמרוב שתלמוד תורה היא, קראתי לכם קצת פעם קודמת מהמאמר של זוסמן, מרוב שתלמוד תורה היא פעולה כובשת, היא ממש, היא כובשת, היא לא משאירה מקום לשום דבר אחר. אני לא מדבר פוליטיקה, אני מדבר על למה בחור ישיבה צריך רק להיות בלימוד תורה, כן? כי זה כובש, זה כובש את כל האישיות. והוא הציע שאולי היה צריך לאסור תלמוד תורה כדי למצוא מקום לעולם או רגשות, חוויות שהן מחוץ לתלמוד תורה. כמו לו היה מותר להווה ללמוד תורה, אז הוא גם היה חייב ללמוד תורה. אם הוא היה חייב ללמוד תורה, הוא לא היה, הוא לא היה מתאבל. כלומר, אני אומר את זה בצורה הבאה. זה לא שיות והאבל, חוויית האבל היא שתיקה, לכן אמרו אל תדבר בדברי תורה. אלא כדי לאפשר לאבל לפנות מקום לחוויית האבל, היה צריך לחבות לו את הדיבור שכובש את כולו. בקיצור, שלא יחניו כזה בימי האבל, שיהיה מקום לעוד דברים, כן? אפשר גם לומר את זה ככה. ראינו שיש ראשונים, ובראשם זה מתחיל פה ברש"י, וזה בעצם כל הדיון בתוספות פה. בדיבור המתחיל ואסור לקרות בתורה, שהם יביאים לתוך סוגייתנו מושגים של הגמרא בתענית, שמתארים את פעולת לימוד התורה כפעולה של שמחה, וכאן השפה היא שזה דווקא האיסור של תלמוד של דברי תורה, ולא חובת שתיקה, זה דווקא דברי תורה משום שהם מסמכים, ועל רקע זה גם היה כל הדיון שפה מופיע בתוספות, אני מיד אנסה לסכם את הדברים, אולי נמצא לו היתרים ללמוד דברים הרעים וכו', כדוגמת הגמרא בתענית, כפי שראינו בפעם קודמת, השאלה שעומדת כאן במוקד מחלוקת הראשונים היא, האם אנחנו מדמים אבלות חדשה לאבלות ישנה, ואם אנחנו מפרידים ביניהם. המאירי סיכם את הדברים בצורה הכי קולעת, כשהוא מפריד ביניהם, וכך גם ברור ברמב״ם, שכאן זו חובת שתיקה, ושם זו חובה לא לעסוק בדברים מסמכים. כן, וכבר עמדו על הסבר הדברים בפעם קודמת. מה שקבענו היום לעסוק, זה במכלול היתרים. כן, בצד האיסור הברור הזה שמופיע כאן בברייתא, כל הסוגיה הזאת של איסור תלמוד תורה לאבל, הוא רצוף במערכות של היתרים. רצוף, ובואו נראה את עיקרי הדברים. בואו נתחיל ביתרים שמופיעים בספרות חז"ל, כשהראשון שבהם זה מה שמופיע פה בסוגיית הבבלי, וכבר עסקנו בזה, וזה אם היו רבים, צריכים לו. דהיינו, אם הוא ראש ישיבה, או שהוא אדם שאומר שיעורים, והסברתי בפעם קודמת, למה צריכים לו יותר בתקופת חז"ל, משום שהלימוד הוא על פה, לימוד אוראלי מחייב חבורה, או מחייב מנוע, או מחייב מישהו שמוביל את הלימוד, אין שעות של לימוד עצמי, אפשר להגיד, טוב, עכשיו יומיים, תלמדו לבד את הגמרות עם ראשונים, זה פשוט, זה לא נתפס בשפה. אז היתר הראשון הוא כאן עבור הרבים, כשהסוגיה, מה שהיא מנסה לשמר, זה שמצד אחד הרבים ימשיכו את הלימוד, מצד שני הוא לא יהיה שותף לחבורה הלומדת, ואיך מגיעים לזה? על ידי התורגמן הכפול. על ידי זה שהוא לוחש לתורגמן, בתורגמן לתורגמן, במובן הזה הוא לא חלק ממעגל הלומדים, מצד שני לא מחבים את מעגל הלימוד. את זה היתר הראשון שמופיע כאן בסוגיה. כפי שאמרתי בפעם קודמת, זה בכלל אין איזה קשר לסוגיה בתענית, בתשעה באב גם כולם אבלים, אז המתח הזה לא קיים. ושנית זה רק יום אחד. שבירושלמי אנחנו רואים שיח אחר שמתחיל קודם כל באופוזיציה מוחלטת לברייתא, לא פחות מזה. זה דבר נדיר למיטב ההתרשמות שלי בספרות חז"ל, אבל בואו נקרא את זה. ירושלמי מועד קטן פרק ג', זה בדפים, מי שרוצה לראות, דף 13, שורה 20. אחרי שהירושלמי מביא את דברי רבי יוחנן, שהמקור של איסור תלמוד תורה הוא אין דובר אליו דבר, אמר לי רב שמעון בן לקיש, כל גרמי אילותנה לא אבא מייד, כלומר, הנפטר לו היה עוסק בתורה, לא היה מסתלק. ודאי כולם מכירים את המדרש על דוד המלך, שמלאך המוות לא מצליח לקחת אותו, כן, עד שהוא גורם לו קצת ביטול תורה, כן? אז רב שמעון בן לקיש אומר, איך עליה לדעת שאני אוסר תלמוד תורה לאבלים, כשהסיבת המוות הוא אי לימוד תורה? מי קדון? אומר הירושלמי, כן, מה זה? מה זה הסיפור הזה? קייד אמר רבי יהודה בר פזי בשם רבי יוחנן, ושלא היו יהודים במה לפתוח לו, אם בגופו, אם במולה, בנפש בלב ובנותיו, יש אדם שלא יודעים איך להיפרע ממנו, כן? אז נפרעים ממנו על ביטול תורה. אחד מספרים פה רשימה של סיפורים על זה. אחד תלמיד מן דרב חיסדא איבש, כלומר הוא חלה. שלח לטרן תלמידים דייתנו נימי. שלח לו שני תלמידים שילמדו עמו. תראו את החשיבה, כן? זה כמו הממרה שהחש בראשו. יעסוק, אצלנו רגילים, החש בראשו, הולך לנוח, כאילו, מה יעסוק בתורה, כן? מסתום מכירים את הבדיחה של הליטאים על זה. בר יבין, לזכרו לברכה, היה מסביר לנו את זה, שהחש בראשו יעסוק בתורה, כשילמד תורה, יראה שאין לו ראש, ואז יפסיק לחוב לו. אבל כאן בסוגיה, תראו את התפיסת העולם. אם אדם חולה, צריך להגן עליו, איך מגינים עליו? אתם צריכים לזכור שמצב הרפואה אז לא היה משהו, כן? איך מגינים עליו? מגבירים לו את הלימוד תורה. מתאבד כמהון כמין חיבי, המלאך המוות ככה הראה את עצמו לפניהם כמין נחש, ואף סיכון, ואז הם לרגע הפסיקו ללמוד. ממש כמו הסיפורים המדרשים דוד. ודמח, והוא מת, עוד סיפור. אחד תלמיד מין דבר פדי, איבש, עוד פעם חלה. שלח לי, טרן תלמיד נדיית נונימי, מלאך המוות, זה תלמדו גם מהשיעור היום. ביטול תורה, היצר הרע יכול להתגלות בהרבה צורות, כן? אבל זה שהוא מתגלה כנחש זה דימוי פשוט, נכון? פרשית ג', ההתגלמות של יצר הרע זה הנחש, שהוא יודע לפתות, שהוא יודע להסיט. פה הוא התגלה, בכתב יד לייטל היה כתוב כוסבה, המגיע תיקן את זה לכוכבה, גם כוכבים יכולים לגרום לסך הדעת, יש הרבה דרכים.
מזל.
ואף סיכון. עוד פעם מה קרה? ודמך. סורם כל, יש כאן, לא ברור לגמרי עד כמה ריש לקיש היה לוקח את זה, אבל ריש לקיש מביע, כמעט הייתי אומר, זה כמעט כמו המורה שחולק על הדין. כלומר, הדין אומר, לא לומדים תורה, וריש לקיש אומר, זה יכול להיות. עכשיו, על נומת את הסיפורים שמביאים, ממתי הם? מזמן שהם חולים, לא מזמן האבלות, כן? ואם אנחנו יכולים להסיק מכאן שריש לקיש בבית האבל יתיר ללמוד, אני לא יודע, אבל כן אני יודע שמערכת היתרים שמופיעה בסוגיית הירושלמי היא הרבה יותר רחבה מאשר אלו שבבבלי. היתר היחיד שראינו בבבלי הוא היתר של הרבים צריכים לו. אבל כאן בירושלמי מופיע תנאי, אבל שונה הוא במקום שאינו רגיל. עכשיו זה מופיע גם בגמרא בתענית ביחס לתשעה באב, וכאן בתוספות יש דיון שלם, האם העובדה שהירושלמי מביא את היתר של מקום שאינו רגיל, אומר שהירושלמי גם גורר איתו את היתר של דברים הרעים, ללמוד ירמיהו, קינות וכו', או האם אנחנו צריכים להבדיל, לא יודע, הירושלמי רק מביא את מקום שאינו רגיל, האם אנחנו מתירים רק את זה, ואבל, אבל לא דברים הרעים, גם לא קשה להסביר את זה הסיבה לחלק, כן? מעבר להיות טקסטואלי, שזה הדבר היחיד שמובא.
אני לא מבין את התהליך שאתה רוצה ללכת עם זה.
שמי רוצה?
לא, לא, שהם היו לומדים כשהם היו... מה הוא התקוד דווקא? ירושלמי. איזה הוכחה אתה מבין מזה? שהם למדו כשהם חולו לעשות...
אני לא הוכחתי כלום, אני פשוט קורא את הירושלמי, אני לומד אותו איתך. אני אסביר את הדבר הבא, אני אחזור על דברים שנאמרו פעם קודמת. מצד אחד הם אוסרים תלמוד תורה כי זו פעולה כובשת, ולכן צריך לאסור אותו. מכל הזוויות ההפוכות שתוארו פה קודם. צריך לאסור אותו שיהיה מקום להתאבל. צריך לאסור אותו כי עוד וככה הם חיים, אז אתה משנה את חיי, אפשר יכול להסביר אותו בכל מיני צורות. אבל גם בגלל שזו הפעולה הכי כובשת שלהם, הם לא מסוגלים לעצור אותו. זה פרדוקס. תראה, הפרדוקסים האלה קיימים בהמון מקומות. אתה רוצה דוגמה מלכות שבת? חשמל. אסרו אותו חזון איש וגדולי התורה מסיבות מובנות. למה? כי בעולם שלא עושים למתת מלאכות. ומי שלמתת מלאכות בכלל לא מופיע בשולחן ערוך? כבר במאה ה-16 אף אחד לא פגש את רוב למתת מלאכות. יש מעט מאוד אבות מלאכה, והרוב זה תולדות. במילים אחרות, הרשימה של למתת מלאכות, היא לא מצליחה לכונן את המנוחה של שבת עבורנו, ועובדים במנגנון הזה דרך תולדות וכל מיני דברים כאלה, וככה חשמל הופך להיות בונה, וכפטיש, כן, כל מיני דברים מהסוג הזה, כן? אז חזון איש ראה שהעולם היום מושתת על חשמל, הבין שאם החשמל מותר, אין הבדל בין שבת לכל, אסר את החשמל. אבל הנה אותו פרדוקס. בעולם שמושתת על חשמל, אם אסרת אותו, אז מה קרה? אז גם אי אפשר לחיות. אני אגיד, אוקיי, חשמל אסור, אז אסור שמשהו מקרר בשבת? מה אני אעשה? כן, אסור שהאור ידלוק. ואז מה עושים? מחפשים כל הזמן מערכות איזונים. פה אתה חש בדבר דומה, שמצד אחד הם אוסרים תלמוד תורה, מצד שני הם לא מצליחים, או הם לא יכולים, הם לא רוצים. אתה תבחר איזה מילה מתאימה לך, כן? פוגע ריש לקיש אומר, איך זה העלה לדעת? שבכלל הוא, הכל זר לו. אני אומר, רק הסיפורים לא תומכים בהגד שזה יקרה גם בזמן האבלות. מה כן אני אבל רואה? ואני, כתחלנו. שיש פה מערכת של היתרים, של איזונים שהם מתחילים להכניס. אז דבר ראשון בירושלמי, נכנס מקום שאינו רגיל. אז עלתה פה השאלה בתוספות, האם זה גם דברים הרי?
מה זה מקום שאינו רגיל?
משהו שהוא לא למד אף פעם. זה חוויה שאתם מכירים, בלי שאתם יודעים אתם מכירים. היו שנים, הייתי מעביר פה שיעורים, הדברים שלימדתי בישיבה, שנה, שנתיים קודם. הכל היה מוכן, הייתי בא, היה נחת בחדר. אבל אז אמרתי, מה, אני... בישיבה לומדים איזה 8 מסכתות אולי, כן? ואז חוזרים עליהם. אז גם פה אני אחזור עליהם, אז מתי אני אלמד עוד משהו? אז התחלתי ללמוד פה דברים חדשים. גם השיעורים נראים ככה, מבולבלים, פתאום אני שם לב למשהו שבוע אחרי שזה קרה, נכון? מכירים את זה? שמה עזר לכם בדבר הזה? אני אספר לכם. התחלתי להעביר במקביל בירושלים, אז מי סופג שם את כל הדברים? הם סופגים את זה. השבוע זה מתהפך, השבוע זה מתהפך, כי מה קרה ביום ראשון השבוע? לא היה שם שיעור. אז אשתי אמרה לי, מה יקרה? אמרתי לה, אז בית שמש עכשיו יספגו, כן? בית שמש בכלל נכנסו לתוך השכפת השבוע. נכנסתם מספיק. כן, לא יודע, אז אני למד היום לאט, והם עדיין יעברו אתכם. בסדר? אוקיי, תשאלו הרבה שאלות. לא, אבל את מבינה מה אני מדבר? מקום שאתה לא רגיל, הוא גורם למתח, הוא גורם ל... אין בו נחת, כן? אני לא יודע, עזבו אותי, בסדר? סבא שלי היה תוך כדי השיעורים חושב כל הזמן. הוא לפעמים היה עוצר את השיעור לחצי שעה וחושב, יש תמונות שלו מפורסמות שהוא יושב ככה, והיה אסור להציא הגה מהפה, כי הוא חשב, כן? הוא היה מעביר פעם בשנה שיעור יורצייט, 5 שעות רצוף, זה שטף כמו נהר, למה? כי זה היה כל היה מוכן, אנשים היו מתענגים, כן? שיעור יומי היה קשה, זה היה תובעני, זה היה קשה, זה היה מתח, זה היה מאמץ. מקום שאינו רגיל אומר, אתה תופס מקום, סוגיה שאתה לא מכיר, שאתה לא יודע, ואתה מזיע עליו. איך אומר רש"י בתענית, בדף למד, יקריא לכם את לשונו. רש"י אומר, דכיוון זה לא ידע, אית לי צערה. ככה רש"י אומר, זה מצער, זה קשה, אין לזה הנאה גדולה, כן? אז זה מותר, הן בתשעה באב, לפחות לשיטת הירושלמי, זה מותר גם באבל. מה כן אני מתחיל לחוש? אם זאת הסיבה שאני מתיר, אז האם סיבת האיסור שתמוד תורה זה אין דובר אליו דבר, או סיבת האיסור זה?
שמחה.
זה שמחה? רגע, אבל בירושלמי יש רמז שזה קשור בשמחה? אלא כמה נאמר, שרש"י אמר את מה שאמר, מסגרת סוגיה תענית, שמדברת על שמחה, ואולי מה אנחנו צריכים להגיד? שאדם שלומד דבר שהוא לא רגיל, הוא לא, בעצם הוא לא מדבר. אני אומר את זה קצת אחרת. אנחנו מכירים את הביטוי צריך עיון, שהוא מבוי סתום, אתה לא יודע מה להגיד. בספרות האשכנזית, עד המאה ה-12, יש ביטוי אחר. ביטוי הוא, אתה מכיר את זה מתן? גמגום. זה הביטוי. בתוספותים קדומים, יש לנו קבצי תוספות מהמאה ה-12, שהגומרים מבוי סתום כתוב גמגום. יש סיפורים אשכנזים, אני רוצה לגמגם. למה זה גמגום? כי כמו שהמגמגם אומר דבר לא ברור, או הוא לא מצליח להגיד, גם מי שלומד משהו, אז הוא מגמגם. אבל יכול להיות שהסיבה, אני אומר את זה פה, אם כך, אתה לא נחשב מדבר. אתה לא לוחץ פליי ויוצא לך, אולי זה לא בקשור בשמחה. עכשיו, בכל אופן, מה לא מופיע בירושלמי? בתוספות יש דעה בתוספות. שבאמת זה אסור באבל, מותר דבר שהוא לא רגיל, אבל אסור עדיין דברים הרעים. זה חוזר קצת לדברים שדיברנו פעם קודם, דברים הרעים לא בהכרח לא מסמכים. יש פה נקודה אחת שקצת חסרה בסוגיה, אולי הוא נמצא כאן. אבא עובדיה יוסף, יש לו ספר שהוא כתב על הלכות אבלות, בשם חזון עובדיה, 3 כרכים, זה אחד מהספרים האחרונים, שהוא כתב בעצמו. ושם הוא בקרח ב' יש לו איזה 40 עמודים על תלמוד תורה, בתוכו יש דיון מאוד גדול, האם מותר לחדש חידושים תוך כדי האבלות בדברים הרעים. ובוא נאמר ככה, הוא מציב לדעתי בצדק רב, שאלה מאוד מהותית, והיא, האם מה שקובע זה התוכן, או האם מה שקובע זה אופן הלימוד, שיטת הלימוד, דרך הלימוד. אם אדם הולך לשיעור של הרב סמט עליך, מה הוא לא נהנה? שיעור של רב סמט בירמיהו, זה לא תענוג? יותר תענוג, הוא מלא את העולם, נכון? כנראה אנשים נהנים, נכון? כלומר, אולי השאלה היא לא... כלומר, זה לא בכך, לא... הרב עובדיה אומר שם את הדבר הבא. הוא מגיע למסקנה, לנסות לכתחילה לחדש חידושים אסור, אבל אם יוצא לך חידוש, מותר לכתוב אותו, אוקיי? שלא תשכח אותו. בסדר, אה? כן, אבל אני רק חוזר לנושא שלנו, אני רק אומר שלא כל כך מוזכר, מה זה שאתה לומד ירמיהו, הוא עצוב לך? אתה יודע, אדם לומד איך, הוא עצוב? לא יודע, לא, פעם הבאתי פה את יושי שידבר, מה, היה עצוב? לא יודע, היה נחמד, נכון? אלא מה, בתשעה הבאה, מה אומרים לך? זה התוכן של היום הזה, או דיברנו, אתה בעצם לא עובל. אז תמלא את היום בתוך, תלמד איך, זה עדיף מלשבת כל היום וחכות שהצום ייגמר, או לישון, כן? כאילו זה יותר טוב, כן? אבל מה זה שייך לאבל? כלומר, אז ללמוד במקום שאתה לא רגיל, אין לך חדוות הלימוד, או אתה לא מדבר, זה יתירו לך. ולמה שיתירו לך ללמוד שאתה אבל על קרוב משפחה, אדם שאבל על הוריו, וזה למה שילמד ירמיהו, כן? הוא מלא בתוכן של אבלות, לא, מה שלא יהיה הדבר, בכל מקרה. הירושלמי ממשיך ואומר, אני ממשיך, כאדר רבי יוסי אבל יעובדה, מה זה אבל יעובדה? מת לא מת, פה זה כבר לא חולה, זה מת. שלח לי רבי יוחנן טרן תלמידים ויתנו נימי, מה משהו פה בפשוטם של דברים? שרבי יוחנן, כמו ריש לוקיש, מה בעצם חשב? ללמוד בזמן האבלות, אומרת הגמרא, אם משום דשר אלי הדין, ואם משום דלה רגיל הידים. אנחנו לא יודעים למה הוא התיר, למה הוא שלח אותם. האם הוא שלח אותם כי לדעתו מותר? זו אמירה מדהימה, מה זה מותר? זה ברייטה. או משום שזה במקום שלא רגיל. אומרת הגמרא, ורבי יוסי לא רגיל, כלומר לפי זמן צריכים להניח, שרבי יוסי יש משהו שהוא לא יודע, אז אומרים, כן, אלה כגון אילים מיליון דרבנן, דברנש משתעל בעון, וקיים לן כמן דלה רגיל. טוב, ממשיכים, אומרים, רבי יוסי בר פיטרס, חמוי דרשע בן לוי, קדמיה, חבלי עובדה. שלח לי בר כפרה, טרן תלמידים, יתנו נימון, אין ישר אלי הדין, ופה נכנס היתר חדש. תראו את היתר הזה, ואין משום שהיה להוט אחר התורה אלי הדין. אם יש תלמיד חכם, שהוא להוט אחר התורה, מותר. ותני כן, אם היה להוט אחר התורה, מותר. זה היתר פלא שמצטרף לגמרי לדברי רבי יוחנן וריש לקיש מקודם, שבעצם יש פה אמירה של אדם מסוים, אנחנו נתיר לגמרי תלמוד תורה בתקופת האבילות, בלי שום מגבלה על המקום שהוא לומד, או בלי שום מגבלה על התוכן, אם הוא אדם שנחשב להוט אחר התורה.
כמו רבי גמליאל שאמר, אני שומע לכם ומתלם בני
קרעת שמה. יפה. כן, כי אני יכול להגיד שהביטוי הזה להוט אחר התורה מתעורר בוא נדלג קצת על תקופת הראשונים, נחזור עליהם, כן? וסיפורים שהרב זבין מביא במועדים בהלכה על רוגצ'ובר, שבתקופת אבילותו למד כל השיבה, יומם ולילה. וכששאלו אותו, איך אתה עושה דבר כזה? אז התשובה שלו הייתה שהוא מוכן לתת את הדין על כך. תמיד חשבתי לעצמי, כששמעתי את הסיפור הזה, שזה האתוס הפוך מאתוס של הגמרא בסוכה, לבן נחמן בן זכאי, שהוא לא הולך 400 בלי תורה, והוא כל הזמן לומד, אבל הוא מעולם לא יראה בבית הכיסא, הוא בית המרחץ, כלומר שליטה עצמית, זה האתוס, תחת תמיד חשבתי. אבל אני חייב לומר שהסיפור הזה של רוגצ'ובר, שגם שם בחזון עובדיה מתייסר בסיפור הזה, כאילו, איך יכול להיות דבר כזה? אם אסור ללמוד, אסור ללמוד, כן? אז לא כל כך ברור, אני חוזר לדברים שדובר קודם, גם הפעם קודמת, שזה אתוס ליטאי של לימוד תורה, לא כמצווה, זה אתוס של התבקרות, של כמו לנשום, כן? זה אי אפשר לא ללמוד, כן? ועדיין, אם אסור, אסור, כן? וכאן הוא בסופו של דבר מחבר את זה לירושלמי הזה, כן? ורוצה לומר, טוב, זה כתוב בירושלמי שזה מותר, אבל גם בירושלמי אולי כבר המתח נמצא, כלומר, הוא לא פותר, לדעתי הוא לא פותר הרבה. כי גם בירושלמי נראה שזה כך, אני יכול לומר שהרב טיקוצ'ינסקי בגשר החיים, בהערה למטה, כשהוא עוסק במושג הזה של הירושלמי, הוא רוצה לדמות את זה להיתר של איסטיניס. והוא אומר, יש איסטיניס שחייב להתרחץ, ויש איסטיניס שחייב ללמוד. אני אגיד את זה בצורה אחרת, מה בעצם הקישור הזה לאיסטיניס? זה הנוס, או הייתי אומר ככה, הפעולות של אבלות הן פעולות שאנחנו על פי הממוצע, על פי רוב בני אדם, אנחנו קובעים אותם, אבל יש אנשים שונים מכל מיני סיבות, אם מסיבות פיזיות, נפשיות, חברתיות, לא חשוב, שבשבילם אותה פעולה יש לה משמעות אחרת. כלומר, לאדם שהוא איסטיניס לא להתרחץ, זה לא אותו דבר כמו אדם שהוא לא איסטיניס. פיזית זה אותה פעולה, אבל ההימנעות היא שונה, ואולי גם על תלמוד תורה זה ככה, כלומר, לבוא ולגזור גזרה שווה אחת על כולם, אולי לפספס משהו, כן? אבל מה שלא היה הדבר, זה היתר הכי רדיקלי שקיים, פשוט להוט אחר התורה.
בדיוק אותו אדם צריך להפסיק כדי להתאבל, זאת אומרת, מתי הוא
יתאבל? אולי הוא לא רוצה להתאבל, נועה, גם את זה מותר להגיד, כן? כלומר, אם אני שואל על הלהוט הזה, למה הוא, אז אתה יכול להגיד איסטיניס, מה הכוונה? הוא לא יכול ללמוד. בצד שני, בגלל שהדבר היחיד שהוא יודע לעשות זה ללמוד, אולי הוא גם לא יכול להתאבל. כלומר, ואולי גם זה צריך לתת לו. בכל מקרה, הירושלמי הזה הוא היתר הכי גדול. אפילו הראשונים לא חלמו על היתר הזה. הם יודעים, היתרים יותר, פחות רדיקליים, כן.
למה רוגצ'ובר לא הביא את הירושלמי הזה,
לא עוד אחר התורה? אני לא יודע אם רוגצ'ובר לא הכיר את הירושלמי, מסתום הוא הכיר. אני רק אגיד, מי שסיפר את הסיפור לא הביא את הירושלים. הסיפור נמצא באישים ושיטות של הרב זווין. גם הרב עובדיה מכיר אותו משם, כן? אני מסתמה על רוגע צ'אבר הכיר. אתה יודע מה היו אומרים עליו? זה לא כזה גורם התפעלות שהוא יודע את כל השעס, הרי כשהוא נוסע מדווינסק לוורשה, הוא חוזר על חצי, בדרך חזרה הוא חוזר על החצי השני. אז הוא עכשיו למד את זה, אז בסדר, אז מה החוכמה שהוא זוכר? בסדר, יכול להיות. לא, אני מתוח שהוא הכיר את זה. אוקיי, בכל מקרה, זו הסוגיית הירושלמי. בראשונים אנחנו מגלים, אולי לפני כן, מסכת צמחות, אנחנו מגלים גם איזושהי התמודדות עם, עם האיסור העשה, כן? מי שרוצה לראות בעמוד השני, משורה 43. כשפה זה קצת דומה למה שיש בבבלי, כי הסיטואציה היא רב מול תלמידים, כן? ושם, תראו, חכם או תלמיד חכם שמת לומד, באים ויושבים לפניו ונוסעים ונותנים בלכות אבילים, ואם טעו משיבן בשפה רפה והוא אינו שואל. זה מאוד מזכיר מושגים שאנחנו מכירים אותם מהגמרא בעמוד ב' על שאלת שלום, שמאוד מזכירים את המשנה בברכות פרק ב', שאתה עונה ולא יוזם. כלומר, הוא לא יוזם את הלימוד, אבל אם הוא רואה שהם טועים, למה הוא חייב להתערב? בשבילם, הוא מגיב אליהם. אם רוצה, מדבר על ידי עצמו, ואם לאו נותן רשות לאחר שידבר על ידו, ומעשה שמת בנו של רבי יהודה ונתן רשות לאחר לדבר על ידו, ומעשה שמת בנו של רבי יוסי הגרי ונתן רשות לאחר שידבר על ידו, וכמובן לא צריך להתפלא, ומעשה שמת בנו של רבי עקיבא, והיה יושב ודורש כל היום. וזה המעשה היה ברבי, והיה יושב ודורש כל היום. אז גם פה, עדיין הקונטקסט פה, קונטקסט פה של הבבלי, זה רב מול תלמידים, כלומר, הוא יושב ודורש כל היום. במסכת צמחות בהמשך,
זה שניהם ביחד.
סליחה?
זה צורך רבים ולהות. שניהם ביחד.
המילה להות לא מופיעה. אני חושב שרבי עקיבא היה אדם שהיה להות. כן, כלומר, כמו שלא כל אחד יכול להגיד איסטי ניסני, כך נפסק בשולחן הרחיצה, גם בלימוד תורה אולי לא כל אחד יכול להגיד להות אני, אבל רבי עקיבא היה להות. בנאדם ש 24 שנה לא היה בבית, אפשר להגיד עליו שהוא להות, כן?
אבל זה רק להות הבימי.
בהמשך, בפרק, בהלכה י' ד' זה כבר יותר מזה. אין אומרים לא הלכה ולא אגדה ומדרשו של אבל. צריכים לשאול, מתחילים בעניין הלכות אבלים, פורשים לעניינים אחרים וחותמים בהלכות אבלים. או במילים פשוטות, זה מעניין, האופיו של שיעור, של לימוד תורה, שזה מעניין לעניין באותו עניין, אז עושים סנדוויץ', מתחילים באבלים, גומרים באבלים, ובאמצע, ככה זה היה בתשעה באב שם בבוסטון. ומתחילים באיכה, גורים באיכה, ובאמצע היה רמב"ם הלכות ביד מקדש, ורבינו גרשום בקריטות, וכל מה שחלמתם, כן? הכל היה, טוב, זה הכל אבלות, כן? כאילו זה היה, אז זה מה שהם תואר. במסכת סופרים, במסכת צמחות, סליחה, יש פה את ההקשר של הבבלי, של הרב והתלמידים, או שהם טועים, או שהם צריכים לשאול, עוטפים את זה במעטפת של הלכות אבלות. אבל אפשר להתגלגל לעוד משהו. שמה שבראשונים מופיע זה כמה וכמה היתרים חדשים שהם גם נכנסים עניינים מושגיים, כלומר הם לא רק עושים את זה, מבחינת טוב, קשה לי ללמוד ואני אמצא איזה היתר, כן? והראשון שבהם זה הדיום שראינו קודם בתוספות, פה בחף א', דיבור מתחיל ואסור לקרות בתורה. כל ההיתר הזה של דברים הרעים, שכפי שראינו, רבינו תם בצעירותו אסר את זה. למה הוא אסר את זה? כי זה הדבר הפשוט שזה אסור, כן? ועם הזמן רבינו תם בימי זקנותו חזר והתיר. רבינו תם התיר ללמוד דברים הרעים, כמו זה אותו קו אשכנזי שמפרש את כל האיסור של תלמוד תורה מצד מסמכי לב, אז מעבירים את כל מערכת ההיתרים של גמרא בתענית לתוך עולם האבלות. זה נפסק להלכה בשולחן ערוך. בסדר שתדעו, כשמותר להווה ללמוד דברים הרעים. הרביה בחלק ג' זה פה השורה 55, הוא מעבר למה שכתוב בגמרא בתענית, שזה דברים הרעים. הרביה כותב, ראיתי את רבותיי כשהיו אבלים, שהיו עוסקים בלכות אבל. והוא בונה את זה על דברי אותה גמרא. ואם כך, לא צריך להשתעמם בתקופת האבלות. יש הרבה מה ללמוד. יש בראשונים אחרים בפרובנס ובקטלוניה, כן בבקשה, ללמוד מועד קטן, פרק שלישי, להעביר את השיעור הזה בבית האבל, זה מה שהם אומרים, כן?
הוא צריך לדעת מה לעשות, אם הוא לא ילמד, אז לא ידע מה לעשות, זה לא פשוט.
לא בטוח שזה ההסבר, כאילו, היו עוסקים בלכות אבל כי הם לא היו בטוחים מהדין, או כי זה היה תלמוד תורה, שזה היה של השבוע הזה. אני אגיד את זה בצורה הבאה, תלמוד תורה זה השפה שלהם, אז כשהם לומדים הלכות אבל, מה הם בעצם עושים אז? ככה הם? מתאבלים. ככה הם מתאבלים. איי, יש להניח, אני מאוד מחובר לרמב״ם, לאו דווקא לשתוק, אלא גם לדבר על הנפטר, כן? איי, יש להניח שאתה צריך להתאבל, כי אתה, יש לך רגשות אנושיים, ואתה פשוט חושב על אבא שלך, או אמא שלך, או אח שלך, כן? וזה הדרך להתאבל, יש כאלה שלא מסוגלים, אני, באמת. אבל אולי זה ככה הם מתאבלים. כן.
מצד שני, ברגע שמותר ללמוד תורה, זה כבר נהיה חובה.
אז יש דיון, לרב עובדיה יש דיון הזה גם בחזון עובדיה. האם לאותם דעות שמותר ללמוד דברים הרעים, אז האם זה היתר, או האם זו חובה? כי ברגע שמצוות תלמוד תורה זו חובה. ואם היא חובה ויש דבר שמותר ללמוד, אז אתה חייב ללמוד אותו, כן? הוא מביא שם, נדמה לי, בשם רב שלמה זלמן אוירבך, שכבר תמיד היה לו שכל ישר, וזה לא חובה, זה רק מותר. עכשיו, זה יכול לחזק את ההסבר שניתן פה עכשיו. אולי זה גוף השאלה. דיינו, אם אני אומר שהם התאבלו דרך לימוד דברים הרעים, או שהם התאבלו דרך לימוד הלכות אבלות, זה השפה שלהם, זה כלי המבא שלהם. אז אדם ש... הוא רוצה לבטא את אבלותו בדרכים אחרות. למרות זאת, אם אני אומר, לא, אסור ללמוד. כשיש דברים רעים, עכשיו אתה יכול לקיים תלמוד תורה. כלומר, אני לא רואה את לימוד הדברים הרעים כביטוי לאבלות. אני רואה את הדברים הרעים כתוכן תורני שמותר ללמוד. אז אם כך, זה תשעת תלמוד תורה, היא חוזרת. אני מסברה, קודם כל הייתי אומר שאסור ללמוד דברים הרעים לאבל. נראה לי דבר פשוט. מהרמב"ם פה נראה לי הרבה יותר פשוט. גם מי שמכניס, נראה לי יותר פשוט ההסבר שזה ביטוי לאבלות, ולא שזה החלק בתורה שמותר ללמוד בשבוע הזה. נראה לי יותר סביר, ולכן הייתי נשאר מספרה, נראה לי יותר הכיוון הזה שאין חובה. אם אתם לא רוצים ללמוד דברים הרעים, שלא ללמוד דברים הרעים. אני חוזר אבל לדברי הרמב"ם, אם הוא יישב בבית האבל ורק ירחל וידבר שטויות, עדיף שילמד דברים הרעים. כלומר, אבל אם הוא מתאבל, הייתי אתמול בבית אבל של סבחת סמיילובית, ממש הרגשת את האבל שם. כאילו, היה מאוד מאוד בולט, דיברו על האבא כל הזמן, גם כי הוא נפטר בפתאומיות. אבל הרגשת ממש אבל מכובד, ראוי, כן? אבל יש הרבה מקומות שאתה הולך ואתה לא מרגיש את זה. אז אולי עדיף לו ללמוד ירמיהו, כן? זה... כן, הבת הוספתה בסוף פסחים, יפה. זה ליטאים. הליטאים, אני מצטער להגיד, הם נטולי רגשות, כאילו, אני גדלתי אצלם, זה נורא, זה נורא, אבל ככה זה. הם לא יודעים לעשות שום דבר חוץ מללמוד. כאילו, יש להם שמחה, הם אומרים דבר תורה. כאילו, לא מדברים מה הם מרגישים. כאילו, או שהם נלמים, אני לא יודע, אבל אז מה שאומר בצדק, יספר ביציאת מצרים, יש בתוספתא בפסחים מחלוקת תנאים, תוספתא אומרת, חייב אדם לעסוק בלכות הפסח כל הלילה. ועוד פעם, זה כלי מבא, איך אתה מספר ביציאת מצרים? אתה דרך תלמוד תורה, זה השפה שלהם, ככה הם מבטאים את עצמם. כן, אוקיי, אז זה בעוד מקומות, זה ברור. עכשיו, בראשוני קטלוניה ופרובנס באו לעולם קולות אחרות שלא מופיעות לא בתלמודים וגם לא אצל בעלי התוספות, וזה מופיע ברמב"ן ב-91. והרמב"ן עוד הקלו מקצת החכמים ואמרו שאינו אסור בדברי תורה אלא יום ראשון. לקחו את כל האיסור של תלמוד תורה וצמצמו אותו רק ליום הראשון בלבד, ובואו נראה גם את ההסבר. מדמרינן לגבי תפילין, רבא אמר כיוון שהניח שוב אינו חולץ, והרבא דמר עליך כתנא קמא דמר שלושה מצווה שאני. זה גמרא בהמשך הדף שלנו שעוסקת בגדרי האיסור של תפילין לאבל. יש שם מחלוקת אם אבל אסור יום אחד, שלושה ימים, נלמד את זה בעזרת השם בפעם הבאה. אבל שם הגמרא פוסקת שהוא גם לתנא דידן, זוכרים אותו מקובר מיתו שלושה ימים קודם הרגל, שעיקר האבילות היא שלושה ימים. גם לתנא דידן אומרת הגמרא האיסור של תפילין יהיה רק ביום הראשון. ואיך רבא פוסק את תנא דידן שלושה ימים ותפילין הוא עושה רק ביום הראשון, אומרת הגמרא מצווה שני. מזה רוצים בעלי השיטה הזאת ללמוד שכאשר יש מצווה לא אוסרים אותה לאבל אלא ביום הראשון בלבד. כן, זה גם יתחבר אצל בשפה של ראשונים, מה שבספרות חז"ל הוא כמעט לא נמצא השפה הזאת, דיברנו על זה פה הרבה, כי לדעתם אבילות יום ראשון היא דורייתא. כל ההתעסקות עם אבילות דורייתא עוד רבנן, אז אבילות של יום ראשון היא לא רק לוקחת פעולות שהן ביסודן ניטרליות. האדם לא חייב ללכת עם נעליים כל יום, אתה רוצה איך תחף, תלך יחף, אתה רוצה לא להתרחץ, יהיה לא נעים להיות ידך, אבל אל תתרחץ. אתה רוצה לשבת על הרצפה, תשב על הרצפה. אתה רוצה ללכת עם חולצה קרועה, תלך עם חולצה קרועה, כאילו. אבל כשאנחנו מגיעים לתחום של חובותיו של האדם, של המצוות, כאן יש התבקשות בין עולם האבלות שמושך לכיוון אחד, עולם המצוות לכיוון אחר. הם רצו לראות אותם ראשונים בניין אב, בתפילין, שכל דבר שהוא מצווה, אדם הוא אסור לאבל רק ביום הראשון, ולכן אמרו אל כך, דבר תורה נמי מצווהו, ואינו אסור בעל יום ראשון בלבד. וזה חולק הרמב"ן, ואומר ואין זה נכון, דאם כן תשמיש המיטה נמי מצווהו בעונה, גם תשמיש המיטה היא מצווה. בכדתניא רשב"ג אומר, מתוך שנתחייב באלו נתחייב בכולן, והרי כידוע אבל אסור בתשמיש המיטה כל שיבה. עכשיו מה מוטל עלינו בעצם? להבחין בין תפילין לבין תשמיש המיטה, והשאלה איפה תלמוד תורה נכנס. והרמב"ן ודאי אומר שתפילין הוא היוצא דופן בתלמוד תורה. כלומר, מול המודל של תפילין שהוא רק יום אחד, יש גם מצווה אחרת שהיא מראה מודל שיש מצווה שאסורה כל שיבה. וזה אומר הרמב"ן, אלא בין שלושה ליום אחד משנינן מצווה שני. כלומר, מראש תפילין הוא לא דבר אסור כל שיבה. מה הייתה השאלה? יום אחד או שלושה? לא, מצווה. אבל מי שאמור מראש להיות אסור כל שיבה, אבל דברי תורה דכתיב בו מסמכי לב כל שיבה, והסבר הדברים הוא כמו כל הרמב"ן, כמו ממשיך של בעלי התוספות, מאמץ לגמרי את הגמרא בתענית כבסיס לאיסור של תלמוד תורה באבל, באבילות חדשה. אבל הוא רק אומר כל דבר שהוא משמח הוא אנטיתזה לאבילות שהיא צער, ולכן לא יעלה על הדעת. כלומר, אם בעצם נאמר ככה, מי שחושב שתלמוד תורה אסור כי הוא משמח, אז מה, מותר לסמוח מהיום השני של האבלות? איך זה יכול להיות? אבל מי שמפרש את האיסור באופן אחר, שזה בחינת ואין דוברים עוד דבר, או אין אקדום, יכול להיות שהיה מקום מה לומר, שהוא באמת יהיה לא כל שיבה, כי הוא לא... אולי היום הראשון עם ההלם של האבלות, זה היום שאתה בידום אהרון. אהרון גם היה ביום הראשון, אנחנו לא יודעים מה היה, מה קרה לאהרון אחרי יומיים, שלושה, כן? אז אולי באמת נבדיל, אבל הרמב"ן, כבעל עמדה שמצד שמחה, שמחה היא לא יכולה להיות במהלך כל השיבה. ועוד אומר הרמב"ן, זה לא דמי לתפילין, דאפת ארנפשי בקריאת שמה שחרית וערבית, והיות וכך הרמב"ן אומר, את המצווה אתה יכול לקיים גם כשאתה אבל, כי גם אבל אומר קריאת שמע. ומה אנחנו בעצם אוסרים? אנחנו אוסרים את מה אנחנו אוסרים? את התלמוד תורה שהוא מעבר, את התלמוד תורה של השיח הלא נגמר, כן? ואז הוא מביא את ההוכחה כשיטת בעלי התוספות, תדע דאברייתא קמייתא קטני, באילו דברים שאבל אסור בהם, מלאכה רחיצה שיחה ודברי תורה. ומי לא מופיע בברייתא הזאת? ולא קטני תפילין ושאלת שלום, שמדיין להגות כל שיבה. לכן לשיטת הרמב"ן, תלמוד תורה הוא אסור כל שיבה. שיש שיטת ביניים מאלפת במאירי, בדף תדרכם ברכה.
מה שחשבתי עכשיו, זה אולי שיש הבחנה בין האם הדברים האלו הגיעו כדי למנוע מאיתנו שמחה, או כדי לצער אותנו. שאם זה רק, כאילו, לפי הרמב"ן פה, כאילו, מדבר על זה שבגלל שזה מצמחן לב, בגלל שזה משמח, אותך, כאילו, אסור לך לעשות את זה. אולי, אבל אולי זה לא צריך לצער. ואם עושים את ההכנה הזאת, אפשר להגיד אולי שלכן האצטנס, כאילו, מותר לו לעשות דברים בגלל שזה יצער אותו, וזה לא התפקיד, או מישהו שלא הוא תחרי התורה, כאילו זה יצער אותו, זה לא שזה דווקא ישמח אותו כשהוא עושה את זה. כאילו חשבתי לעצמי אולי דווקא הפוך, מישהו שלא תחרי משהו ש...
שימנע.
שדווקא שימנע, אבל אולי אם חושבים על ההבחנה הזאת, אז אולי זה בגלל שזה יצער אותו, בגלל שהוא לא עושה את זה, והנקות לא נסו לצער, כאילו לצער, למנוע ממנו שמחה.
כן, בהחלט, כן. עכשיו תראו דבר מאוד מאלף במאירי, שבעצם עושה פה שני דינים. זה מופיע משורה 120, מי שרוצה לראות. המאירי אומר את זה פעמיים. פעם בדף תדוו, ופעם בדף חף א'. בואו נתחיל בדף תדוו. ואחרי שהמאירי מביא את שתי השיטות המקילות של הראשונים, שנאמרו פה, האחד הוא לצמצם ליום ראשון, והשני הוא להתיר דברים הרעים, אז הוא מציע שיטת פשרה. שנתיר דברים הרעים מהיום השני ואילך. כן, ובלשון המאירי, אני קורא בשורה 123, ובכל מקום, אנו נוהגים שמיום ראשון ואילך קורה בדברים הרעים, אבל ביום הראשון עצמו, לא. והוא חוזר על הדברים בדף חף א', שם המאירי כותב, וביום ראשון, זה סוף שורה 126, מי הראוי להיזהר מכל וכל? אחרי שהוא מתיר ללמוד מוסר וכל מיני דברים כאלה, כן? אז המאירי אומר, וביום ראשון ראוי להיזהר מכל וכל. ויש מי שאינו עושה דברי תורה כלל אלא יום ראשון, מפני שהם מדמים דברי תורה לתפילין וכו'. כן, וכאן בעצם אפשר לומר בצורה פשוטה, שהמאירי כנראה הבין כך. הדין של האנקדום, של הדממה, השתיקה, היא תופסת לדעתו כנראה רק על היום הראשון בלבד. ולכן ביום הראשון אתה לא לומד כלום. לא דברים הרעים, לא ספרים מעוררים ליבוש לאדם לתשובה, אתה פשוט שותק, זה מה שאתה עושה. אבל מהיום השני ואילך, כנראה הוא הבין, זה כבר לא חוויית דממה. אלא כאן המונעים מאדם דברים של שמחה. ויוד וכך, דברים הרעים, מותר ללמוד אותם מהיום השני ואילך. והשולחן ערוך להלכה נפסק שמותר, בלי הבחנה של המאירי, אלא כבר מיום הראשון מותר ללמוד דברים הרעים. כשאני רק אסיים את היום שלנו פה בתלמוד תורה, בסיפור על עוד כולה או היתר, שלפחות אני יודע שהוא נאמר על תשעה באב. שמעתי פעם מסבי שרב חיים גם היה לו קשה לו ללמוד תורה בתשעה באב, והוא התיר לעצמו באופן הבא. כתוב בשולחן ערוך בכל תשעה באב, יש אומרים שאסור להרהר בדברי תורה בתשעה באב. אז רב חיים אמר, יש אומרים שאסור, אז כנראה שיש אומרים שמותר, הלכה כמותם. וכך היה עושה כל תשעה באב, היה חושב בלימוד. ככה הוא היה עושה. רק שתי הערות קצרות על זה. ראשית, כשהשולחן ערוך אומר, יש אומרים, הוא לאו דווקא מתכוון שיש מישהו אחר, אלא הוא בדרך כלל מתכוון בצורה הבאה. הנושא לא נדון במקורות היסודיים, ויש מישהו שדן בו. יש אומרים, והוא דווקא אותו מישהו חשב שאסור, כן? אבל אני, דבר השני, אני יודע בוודאות מי זה יש אומרים שמותר. אני יודע מי הוא. רב חיים, נכון. רב חיים חשב שזה מותר. אם אני שואל את עצמי, מה אמרתי? אז פה צריך לקחת בחשבון גורם שקצת עלה גם במקורות שראינו עד עכשיו, אבל מבחינת הסבר הדברים לא שם אותו לשולחן. שתלמוד תורה בעולם של חז"ל הוא לא רק פעולה כובשת, ולא רק פעולה שצריך ללמוד כל הזמן, ולא רק פעולה משמחת, היא גם פעילות חברתית ראשונה במעלה. אנו אדם שלומד, גם בית כנסת זה מסגרת חברתית ראשונה במעלה. כן? זה החבר'ה מהמניין, ואני לא מדבר על גם מי שלא מדבר בתפילה. זה מסגרת חברתית, זה קביעות, זה מקום, זה אנשים, יש מחקרים, שמעתי פעם ברדיו, ראינו מומחה לזקנה, מחקרים מוכחים שבית כנסת מעריך חיים של אנשים מבוגרים. מאדם שכל יום הולך לבית כנסת, יש לו סדר יום, ודברים קבועים שהוא עושה, יוצא מהבית, רואה אנשים, הם חיים יותר זמן, כן? ותלמוד תורה הוא ודאי, זה בית מדרש, זה מקום חברתי, זה גם מקום בעולם של חז"ל, דרך אגב מלא תחרות ומלא מתח, וזה מקום מסוכן, אמר רבי נחמיה בן הקנה מתפלל, לא רק שהוא לא ייתה, שלא יסמכו בו, והוא לא יסמך באחרים, אבל זו פעולה חברתית מאוד מובהקת, וכשאני אומר לאבל, אתה לא לומד, אני מפגין את חוויית האבל אולי הבסיסית ביותר, שהיא בדידות. וגם שאלת שלום, שגם היא נלמדת מהנקדום, היא בדידות. אתה לא עם האנשים האחרים, אתה מנותק מהם, אתה שונה מהם, אתה... עכשיו, להרהר בדברי תורה הוא בעצם ללמוד לבד, עם עצמך. וגם בברית, ההיתר של הבבלי שראינו, שהוא עם התורגמן וכו', אתה כאילו לא חלק מהחבורה. בדרך כלל התורגמן הוא המיקרופון שלך. גם תבינו, להיות עם תורגמן זה סמל סטטוס. כלומר, בית מדרש גם אצלם ודאי מאוד בלט. לכל אחד יש כיסא ומקום, והמקום היה מאוד היררכי. גם היום שהכל כאילו יותר דמוקרטי, יש כאלה שבשיעור כללי מרשים לעצמם לשאול שאלות, ויש כאלה שלא, נכון? ואין כאן מקום להאריך, כן? וכשאתה בלי התורגמן, בלי הסטנדר, כן? בלי המיקרופון, כן? אתה מבודד. ואולי רב חיים חשב, אני לא יודע מה רב חיים חשב בזמן האבל, אבלות חדשה. אני לא יודע מה הוא עשה, אז כן, אני לא שמעתי את הסיפורים, אבל... שללמוד לבד או ללמוד בבודדת זה מותר, כמו לא עצם הפעולה נאסרה אלא נאסר להיות בחבורה. בכל מקרה, יהיה הדבר אשר יהיה, אני מסיים בזה את העיון בנושא תלמוד תורה. אחר כך רב שימין, עברת לנושא החדש, וזה בקצרה. רוצים לראות בקצרה את איסור רחיצה שהזכרתי אותו בפעם קודמת, ככה אני גם אסביר מיד למה אני כל כך רוצה ללמוד את איסור רחיצה, ובואו נראה כמה וכמה דברים בגמרא בתענית שזה ישלים דברים מאוד מהותיים שראינו בפעם קודמת. כן, וזה בעיקר איסור רחיצה, מה שהוא מציף בפנינו זה את אותה שאלה מהותית, שאם הרשימה הבסיסית שהברייתא מביאה היא רשימה של, היא דומה לעינויים של ימי התעניות, האם חוויית האבל או ניוגי האבלות היסודיים של הברייתא הזאת הם עינויים, הם הימנעות מאיתנו, כן? והדבר הזה עולה בצורה מאוד חדה בגמרא בתענית. שם יש פעם כמה וכמה דעות בגמרא, כולל הגמרא מגלגלת שם שאלות מהותיות על מה זה אבל בתוך מבט רחב יותר. ובואו נראה תקרי הדברים. הגמרא בתענית אומרת כך, דף י"ג, אמר רב פעם בר פאפה, אמר רב חיסדה, כלשהו משום אבל, כגון תשעה באב ואבל, אסור בין בחמין בין בצונן. כלשהו משום תענוג, כגון תענית ציבור, בחמין אסור, בצונן מותר. קודם כל משהו על המושגים של הברייתא הזאת. הברייתא מבדילה בין סוגי רחיצה שונים. הוא נראה בהמשך שזה יכול להיות תלוי בכמה גורמים ההבדלים האלה. אבל רחיצה, כמו הרבה מאוד פעולות, וכתב על זה דברים באמת נפלאים, הנציב בעמק שאלה בשאילתה של עילוי יום הכיפורים. שם הוא מתאר איך פעולות רבות שאנחנו כבני אדם עושים, הן נעשות בכמה רמות. רמה אחת בסיסית היא מילוי של איזשהו צורך גופני, שבלעדי הפעולה הזאת אנחנו... חסרים משהו או נפגעים, אבל הצעד של האסתטיקה בחיים מוסיף שאנחנו גם נהנים מהפעולות האלה או מפיגים מהם הרבה מעבר רק למילוי הצורך הזה. כן, אם זה באוכל, אדם בשביל להתקיים הוא יכול לקבל איזושהי מנה מאוד בסיסית, אמן למשל בעיניך, מבינים מה הם סגעו במן, כן? מה הכל כך נורא במן? אז הגמרא ביומה יש לה כמה הסברים, אבל ביסודו של דבר הם כנראה שנו במן. המן מילא את הצורך שאתה אוכל, אבל כל ההנאה של אוכל לא הייתה. כשהגמרא אומרת האסומה, מי שלא רואה את האוכל הוא לא נהנה, כן? איך זה קשור במן? כי ההנאה, האסתטיקה הלכה, הכיף של אוכל לא היה במן. נכון, לא היה צריך לתרוח ולא היה צריך זיית הפכה, והגמרא מתאר את זה כמו לחם של מלאכי השרת, ואפילו כשירותים, כאילו, לא יקלו אותו, פשוט כמו לקבל אינפוזיה. זה לא כיף, כן? ואנחנו מכירים את זה בעולם של המיניות. מיניות נדרשת לא לילדים, אבל היא גם לתענוג. וגם כאן, בעולם הרחיצה, הדבר הזה קיים. יש ברכה אחת מוזרה שמבטאת את זה לפי הפרשנות של התוספות באופן מאוד מאוד מובהק. זה ברכת בורא נפשות, שהיא ברכה מאוד מוזרה. מה זה? בורא נפשות רבות, לאחר בו נפש כוחי. רבות וחסרה לכל מה שברא, לאחר בו נפש כוחי. מה התחביר? אז לא ניכנס פה לכל הסוגיה, אני רק אגיד שתוספות אומרים שיש פה החלאה של שתי ברכות. אתה אומר ככה, קודם כל ברכת ברוך אתה השם, בורא נפשות וחסרונן, רבות וחסרונן, שזו בעצם ברכת המים של רבי טרפון במשנה בתענית, שמה היא אומרת? אני נפש עם חיסרון. המים בעולם של חז"ל הוא אב טיפוס של מילוי צורך ללא שום ענה. אין לו טעם, אין לו ריח, אין לו קלוריות. הוא לא מסביע, הוא פשוט מסלק את הצמא, כמו בלשון המשנה בברכות, השותה מים לצמאו. כשהם רוצים באמת לשתות, אז מה הם שותים? הייתם בשפיל פה בליל פורים? אני לא הייתי, אבל ראיתי אותו. פשוט ג'קסון, מה שותים כשרוצים לשתות, כן? את הגוי הזה שהוא צילם, כן? מה שותים, כן? מה שותים עם ההרג, מה שותים עם הצ'ולט, מה שותים על זה. היה מדהים, הוא צילם איזה גוי בסקוטלנד, שהסביר לו מה שותים מכל דבר, כן? אז גם קישקי הוא אמר לו מה שותים, נכון דיוויד? אוקיי, בשדה תעופה שם, אבל זה היה מרשים. אני רק אגיד שאתה, אבל מים זה לצבוע, בורא נפשות וחסרונן. אבל אז מה אתה ממשיך על כל מה שברא? מה בעצם אתה אומר? אבל תודה רבה שזה לא רק זה, אלא שבראת הרבה מעבר לזה, כן? והדבר הזה קיים גם ברחיצה. אדם מתרחץ כדי לסלק, לכלוך או חום, והוא גם נהנה, ופה לפחות, מה הברייתא נגד עיניה? זה תלוי בטמפרטורה של המים. מי שנכנס למים קרים לצונן, הוא מסלק. אני רק אגיד, אני חושב שפעם דיברנו על זה פה באחד מהשיעורים, יום כיפור, שבעולם של חז"ל רחיצה הוא לא הולך יחד עם לכלוך, לרחיצה הולך עם חום. זה להפיג את החום, אין להם מזגנים, תחשבו על זה, אין מעברים, אין מזגנים. הם קופצים למים קרים בשביל להפיג, אבל זה לסלק חום, זה לסלק משהו. לעומת זאת חמים, או תחשבו על בתי המרחץ הרומיים, כן? זה גשמקט, כן? וכאן, זאת ההבחנה הראשונה. מיד בהמשך הסוגיה, נראה שהסוגיה גם מבדילה בין דבר אחר, גורם אחר שיכול להבחין, וזה כמה, איזה חלקים של הגוף אדם רוחץ. כלומר, אם אדם רוחץ רק פניו, ידיו ורגליו, שזה מילים מאוד פשוטות, הוא רוחץ מגיגית, כן? או אם אתה רוחץ כל גופך שבעולם שלם, מה הכוונה? אתה נכנס לאמבטיה, כן? נכנס לתוך בית המרחץ, כן? וגם זה מבחין בין שתי הרחיצות האלה, כן? אדם שרק פנה וידה ורגליו, הוא... גם פה, דיוויד באנגליה, סליחה, אני רוצה להעיר אותך. באנגליה יש שני ברזים, נכון? אף אמריקאי לא מבין את זה, איך יכול להיות שני ברזים? הרי אחד יוצא רותח ואחד יוצא קרח, אז מה התשובה? לתוך גיגית, והמים מתערבבים בגיגית. רק אמריקאי פותח ברז אחד שיצא ממנו ממוצע, נכון? אז זה מתוך גיגית, זה לא לתענו. פה מה בעצם נאמר? הצהרה חדה וחותכת שאיסור הרחיצה של תענית ואיסור הרחיצה של אבל הוא לא אותו איסור רחיצה. בתענית ציבור אנחנו באים למנוע תענוג, ולכן אסור רק בחמין, ואילו באבל אסור בין בחמין, בין בצונן. ואז הגמרא נכנסת לתוך ראיות מתוך מסכת תענית. כן, שכן כתוב, אמר רבי דיבר רבין, אפנה מתנינה, ולא ניתן מחצאות. מחצאות זה האבא של חמין. אמר לי אביי, מה אתה רוצה שיכתבו? והיא בצונן אסור, סוכרים את הנערות מבעי למיתנים, צריכים לנעול את הנערות. שם בבבל הם קופסים לתוך הנערות כדי להתרחץ בקרים. אמר רב שישי ברידי רבידי, אבא החיקה שלי, מכדי תנן אסור ברחיצה, נולים את המחצאות למה לי, אלא לב שמאמינה, בחמין אסור בצונן מותר. ואולי הדגישו את זה כדי להדגיש שזה רק חמין אסור, ואמא מסייע לי, ופה נכנסים לנושא אם מותר לטבול וכו'. אני ברשותכם, אתה יודע מה נקרא את זה, למה מסייע לכל חמי תבילות טובלים כדרכן, מהם בתשעה ואבן ביום הכיפורים במאי, הילמה בחמין תבילה בחמין מייקה שהובינינו אלא לב בצונן וחייבי תבילותין הנה שחרין עלה. אני רואה שיש איסור בצונן, מותר רק בתבילה. אמר רב חנה ברקטין, לא ניצרה לחמי טבריה. מדובר באמת במה? בחמין, אבל בצונן מותר לכל אדם. יחי אין מסייפה, אמר רבי חנינה בסגן הכהנים, כדאי הוא בית אלוקנו לבד אליו תפילה פעם אחת בשנה. היא אמרת בצונן מותר, ירחץ בצונן. אפשר לטבול במים קרים, למה צריך לאבד תפילה? אמר רב פאפה, באטרה זה לשכיח צונן, זה אטרה שיש רק מקוואות רותחים, כן? אז כדאי בית אלוקנו לאבד אליו תפילה בשנה. תשמע, כשאמרו עשור במלאכה, לא אמרו אלא ביום, אבל בלילה מותר, וכשאמרו עשור בירת הסנדל, לא אמרו אלא בעיר, אבל בדרך מותר, הכיצד, יוצא לדרך, נועל, נכנס לעיר, חולץ, כשאמרו עשור ברחיצה, לא אמרו אלא כל גופו, הנה פה נכנס הפרמטר השני. אבל פניו ידיו ורגליו מותר, וכן אתה מוצא במנודהו באבל. ומה אליו הכולו, ובמה יסקינן, אי לימה בחמין, פניו ידיו ורגליו מי שרו, ואמר רב ששת, אבל אסור להושיט את צבאו בחמין, כי חמין בהגדרה תמיד נחשב תענוג, אלא לאו וצונן, לא, לעולם בחמין. ודקקה שלך, וכן אתה מוצא במנודהו באבל, השאר הקאי, אבל לא על רחיצה. כן, וכאן הסוגיה מכניסה גורם נוסף, תשמע, אמר רבי אבא הכהן משום רבי יוסי הכהן, מעשה עומת הוא בניו של רבי יוסי בן רבי חנינה, ורחץ וצונן כל שיבה, ותרץ את הגמרא, הטעם ושתחפו אבליו הווה. או מילים מאוד פשוטות, זה מאוד דומה לאיסטניס. היינו, אינו דומה אדם שלא מתרחץ שבוע, אלא אדם שלא מתרחץ שבועיים, זה לא אותו פעולה, זה לא אותו משמעות, ולכן כשתחפו אבליו, אני... יכול להתיר את זה, דתניה, תחפו אבלה בזה אחר זה, החביץ שערו מקל ביתר, הוא מחבס קצותו במים, אמר רב חיסדא ביתר, הוא לא במספריים, במים לא מלטר ולא בחול. עד כאן הדעה הראשונה של רב רם, שאבל שונה מתענית, ואבל הוא מותר, הוא אסור בין בצונן בין בחמין. פה בא רבה וחולק. אמר רבה, אבל מותר לרחוץ בצונן כל שבעה. חולק על רב רם, מי די דאב אביסרא וחמה? וזו נקודה מהותית. מה רב לומד כאן? מהיתר של בשר ויין באבל, אז מה הוא לומד? סימן שאבל לא נאסר בתענוג. מצוין. סימן שהוא לא נאסר בתענוג. והיות וכך, חוויית האבל איננה חוויית הימנעות מעונג. ולכן, היא לא חוויית עינוי. ולכן אין סיבה למנוע מאבל להתרחץ בצונן. לא, אתה זה, הבנתי מה רצית, שולך גם להתרחץ ברחץ בחמין. אתה צודק, כי לכאורה לפי מושגי רפרם, ככה הייתי מצפק, הרי מה רפרם אמר? כל שהוא משום תענוג, בחמין אסור בצונן מותר, כן? אז בעצם מה השאלה שאתה מעלה? אתה צריך להחליט, מי נקרא תענוג? בדבר אחד ברור שהמחלוקת, ומיד אנחנו נראה את זה בגמרא בהמשך, שהמחלוקת בין העמדות היא לא מחלוקת מקומית רק על רחיצה. גם אם אנחנו לא נצליח ליישב את כל הקושיות הטובות שלך, כן, על כל ההצלבות, אבל זו לא מחלוקת מקומית על רחיצה, אלא זו מחלוקת מהותית על האבל. תהיינו, האם האבילות, האם יותר בשר ויין מלמד אותי שעולם האבילות אין לו דבר עם עולם ההימנעות מתענוגים. אני רוצה להזכיר את דברי הרמב"ן. הרמב"ן אומר, מישהו זוכר את זה אולי? שמדורייתא הדברים שאבל אסור בהם זה לא לנהוג עידונים בעצמו. זה נותן קצת את התשובה לשאלה שלך זה, כן? הרמב"ן אומר, אתה לא מתעדן, אתה לא חייב להימנע מדברים. אני אומר את זה בצורה הבאה, אם מה שאמרתי קודם נכון. בית מרחץ זה עידונים. זה לא מתאים, מה אבא שלך מת ואתה הולך... בית מרחץ זה לא נכסים להם ויוצאים. זה כמו זה, ואתה פוגש אותי שם, כן? זה לא... אתה בפנים, אתה הולך לסאונה, ואתה הולך לפה, ואתה הולך לשם, זה... אבל הצונן הוא הפגת החום וכו'. אבל את זה כן מתירים, כן? כמו זה דומה לבשר ויין, כן? עכשיו, זה שזאת השאלה שומעת על הפרק, רואים מצוין בהמשך, אני מביא את המשך הגמרא, איקא דאמרי, דילגתי קצת. אמר רב, אבל אסור בצונן כל שבעה. הוא בעצם אוחז בעמדת רף רם, אבל זה מיד שואל את הגמרא, מה ישנה מבשר ויין? רגע, כלומר, אותו נימוק שניתן, אומרים מאוד פשוטות, הלישנה הראשונה ברבה שהציפה את נושא בשר ויין, הכניסה מימד חדש לסוגיה שקודם לא נדון. שימו לב, כל הדיון קודם היה דיון שכולו היה ראיות. זה ממש, זה שני, זה שתי שפות. אני לא יודע פה את כל העריכה, בסדר מתן, אז אתה תמחה לי, אבל כן, מה רואים? השפה של רפרם, טרום רבה, מה השפה של הדיון, של השקלה וטריה? פשוט, זה עולם של מסורת. בוא נראה מה כתוב במקורות. כאילו, אתה אומר שאבל, או אמרת שבתענית מותר ו... כאילו, בצונן, בוא נבדוק מה כתוב במשנה, מה כתוב פה יש שפה אחרת, מה השפה פה היא מושגית, קונצפטואלית, דיינו מה השפה אומרת, בוא נחשוב מהתבוננות בניתוח של מושגי האבל, לפי זה לדעת התשובה, בלי אף ראיה. כלומר, אם אני רואה בשר ויין הם אבא של התענוגות, ואני רואה שאבל מותר ובשר ויין, אז עכשיו אני צריך לאור זה לנתח את איסור הרחיצה בלי לדעת ברייתות, זה בריס, כן? זה רבה. רב הרי הוא הממשיג הגדול של התלמוד הבבלי, כן? אבל זה שאלת הגמרא, מה יש להם מבשר ויין? וזה תראו מה יונה, אתם לפיקוחי פח די יהודה אביד. זה בטח טוב על יין, כן? כלומר, אני לא מצאתי את זה לפני השיעור, כי לא חיפשתי מספיק טוב, אבל בשעתו, שלמדנו את הרמב"ן על מי שמיתו מוטל לפניו, אני אגיד מה שזכור לי, המילים המדויקות אין לי כרגע קצות האצבעות, אבל הרמב"ן הרי בניגוד לרמב"ם אומר שדיני אבל מתחילים כבר מרגע הפטירה, זוכרים את זה? הרמב"ם חולק, הרמב"ם אומר כל דיני אבל מתחילים רק מרגע הקבורה, והשאלה שהתעוררה שם זה היה איסור בשר ויין, ואם אני זוכר נכון הרמב"ן אמר שאבל עונן אסור בבשר ויין ויעל צערו, אז למה התירו באבל? זה חלק מהניחום שלו. זה כאילו, זה בא להרגיע אותו. כלומר, אתה נותן לו ארוחה טובה, או לפחות אתה נותן לו לשתות יין, כי בחברה שמורגלת בשתיית יין, ליין יש מימד, זה כמו להביא כוס קפה היום. בסדר? אני חושב שזה... טוב, בעצם, בשביל ג'ק, יש כאלה שעדיין זה ככה, אבל אני אומר, רוב האנשים, טוב, אתה הולך לבתי אבל, אתה ממש רואה את זה, איך מביאים לאבל כוס קפה, זה מרגיע, זה עושה טוב, כן? אבל זה אותו ג'סטה, ואז בעצם מה אומרת הגמרא? שבעצם אבל אמור להימנע מצונן, כלומר הוא אמור להיות בהימנעות מוחלטת מצרכי גוף, אבל יין התירו לא כי האבלות אין בה מימד של עינוי, אלא התירו את היין, כי זה מרגיע אותו, זה הכל. אתם לפיקוחי פח די הוא דוד, כן? וכאן הגמרא גם נכנסת לראיות, ומסיים את הסוגיה, והלכתה, אבל אסור לרחוץ כל גופו, בין בחמין ובין בצונן, כל שבעה. כלומר, ראי קדם ראי מתקבל, או גם דברי רפרם, אבל על פי אותה ברייתא, פניו, ידיו ורגליו בחמין אסור, הרי נאמר קודם שאבל אסור להושיט אצבעו לחמין, אפילו אצבע אחת, בצונן מותר, בעצם הרכיבו פה יחד את שני הגורמים, דיינו הגורם הראשון הוא הצונן, והתנאי השני הוא פניו, ידיו ורגליו, ועל אסור אפילו כל שהוא אסור, וגם שיחה זה משהו שאנחנו לא רגילים בו, קצת יצא מהמחזור אצלנו, לא כך מבינים את זה, אבל ממה שאני מבין באותה תקופה אנשים היו הולכים לבית המרחץ, וחלק מהתקסים של בית המרחץ היה גם שיחה. גמרא בברכות בפרק 9 בסמך משהו היא מתארת שאדם שהוא מתרחץ והוא לא סח, זה כמו אדם שמנסה למלא בקבוק מים ולא פותח את הפקק, כלומר הרי המים זה הכל חיצוני לגוף, השיחה מספיגה בגוף, ככה הם תפסו את זה כאיזו אחדות אחת, וזה שייך לעולם של בית המרחץ של החמין, אז לסוך אפילו כלשהו אסור, ואז נאמר, ואם לעבר את הזוהמה, מותר. ופה בעצם מכניסים גורם, שמכניסו אותו דרך שיחה, אבל הוא הופך להיות גורם מרכזי גם ברחיצה, והאמת היא שהוא מוכר כולו גם בפרק שמיני ביומה. וזה מה שקודם אמרתי במשפטים מאוד קצרים, שכשיש לכלוך מותר להתרחץ ביום כיפור, וגם מותר לאבל, או נאמר את זה בצורה פשוטה, איסור רחיצה לא בא להילחם בלכלוך, זה לא שאתה צריך את מלוכלך, בכלל לא. יש משנה ברורה מבהיל, הוא נבהל מעצמו, הוא לא מבהיל, הוא פשוט נבהל מעצמו, הוא מרמדם מזיע, הוא מלוכלך. המשנה ברורה אומר, אם אדם היה, תחשבו, אדם עמד ביום כיפור בבית כנסת בלי מזגן, כן? עמד, הוא התפלל למטה, והתקלקל על המזגן, כן? והוא התפלל שחריס מוסף, גמר מוסף וכולו מזיע. יוכל ללכת הביתה בהפסקה? להתרחץ ולחזור למנחה. עוד הוא נבעל ואומר לו, לא, אל תעשו את זה. אבל, אבל, אבל איסור רחיצה ביום כיפור אין לו קשר ללכלוך. הוא, אני חוזר, הוא ברור בגמרא ביום משהו קשור בחום. זה, זה ברור שהגמרא בביצה עולה ככה, דף יתחת. זה קשור בחום. אז גם אבל, אם הוא יש לכלוך, הוא מותר להוריד. אבל התענוג הזה של מקלחת, להוריד לכלוך מותר, פנה ודבר, זה גם מרגיע, גם זה מותר בצונן, כן? אתה לא עושה את הכיף של השחייה, את הכיף של בית המרחץ, כל זה אתה לא עושה, אבל הדבר הזה מותר. מה ש...
לעשות מזגן ביום.
תדע לך, כשלמדתי את זה מחבר בוטניאל, הם פחדו שזה מה שהרב רמה כהן הולך לעשות. התחננו בפני, אל תספר לו את מה שגילינו בשיעורים. ואני יכול להרגיע שאיכשהו זה נודע לו והמזגנים ממשיכים לעבוד שם, בסדר? אל תדאג, זה גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה, אפילו שם הם לא מבינים שזה לא חכם, כן? אבל כשאתה חושב על, על כמה אנחנו פועלים על חום, זה ממש, זה מאוד חזק, כאילו, פתאום התחלתי להבין את זה, כן? ובכל מקרה, אני רק רוצה להזכיר פה בהקשר של איסור רחיצה, בסוגיה הזאת עוד קטע שדילגנו עליו פה, רק שנייה, רק שנייה, כן, בבקשה. אנחנו פה דילגנו על קטע קצר שאני חייב להזכיר אותו. זה שורה אחת לפני והלכתה, אוקיי? תראו מה הגמרא אומרת שם. למה מסייע לי? אין הבוגרת רשע לנבל עצמה, הנערה רשע. ומאי? אילם בחמין, אין הבוגרת רשעה, ואמר רב חיסדא, אבל אסור להושיט אצבעו בחמין, אלא לאו בצונן. אומרת הגמרא, לא, הכיחול הוא פרקוס. Okay, ויש שם דיון שאולי לבוגרת, שהיא מה שנקרא קלמויד, כן, כאילו בשולחן ערוך זה בחורה שהיא בגיל נישואין, ולא יכולה שבתשעה באב, לא אומרים שלום, אבל... מסתכלים אחד על השני, בסדר? כבר, היא לא רוצה להיראות ברחוב בצורה שהיא מנובלת, שהיא רוצה להיות מופרת כל הזמן, יפה, כן? אז התירו לה לרחוץ, גם היתר הזה נכנס לשולחן ארוך, שלקלה מותר, לבוגרת, ועכשיו תראו, ואז הגמרא מעבירה לאיפור, מפה למדו את יסוד היסוד גם להתאפר באבל, כחול ופרקוס. שגם הוא מותר לבוגרת וכולי, אבל באישה רגיל שאין לה את התנאים האלו היא אסורה ב... להתאפר. ועכשיו תראו מה רב חיסדא אומר. אמר רב חיסדא, זאת אומרת אבל אסור בתכבוסת כל שיבה. כלומר, אם אני אוסר כחול או פרקוס, אז אני גם אוסר תכבוסת. מה הקשר? מה אומר שם רשי? לא משהו, מה נסתכל? סתום, הוא צריך להגיד משהו, נכון? זה בדף י"ג עמוד ב', אומר רש"י, זאת אומרת מדמוקמין לה בכיחול או פרקוס הוא הדין לתכבוסת. עכשיו כאן אני רוצה להגיד, אתה עומד ונזכר בכל מה שלמדנו בגמרא בי"ד תדבב ובגמרא בברייתא שלנו, דיינו תכבוסת לא מופיעה בברייתא בחף א', אבל איפה תכבוסת מופיעה? בגמרא בתדבב, נכון? אתם זוכרים איזה משהו? כביסה מופיע שם שעבל עשור? שאני בולבל. אני קורא, אומרת הגמרא, אבל עשור בתכבוסת, דכתיב וישלח יואב תקוע, זה תדבב עמוד א' ומועד קטן, וישלח יואב תקוע, ויקח משם אישה חכמה, ויאמר אליה, התאבלינה ולפשינה בגדי אבל, ואל תעשו חי שמן, והיית כי אישה זה ימים רבים, מתאבלת על מת. דין עם צורעים, מהו בתכבוסת? תשמע מנו דין עם צורעים, אסורים לספר או לחבס, שמע מינה. אז בגמרא בתדבר מפורש, שכל השלישייה אסורה בתכבוסת, לא מופיע בברייתא, מה אנחנו רואים בגמרא הזאת בתענית? אמר רב חיסדא, זאת אומרת, אבל אסור בתכבוסת כל שיבה. ומה זה זאת אומרת? מה זה, זה הטרמין הזה? זה כשהמורה מסיק הסק מתוך מקור תנאי, מקור שלפניו, זה לא נאמר בו במפורש. או מה בעצם משמע מדברי הרב חיסדא במסגרת הסוגיה הזאת? שהלימוד שאבל אסור בתכבוסת, מאיפה הוא לא, היה, הוא לא נאמר במפורש לפניו, הוא נלמד מאיפה? מכאן, כבר יש להניח שהגמרא בתדווה במועד קטן התבססה על דברי רב חיסדא. אני חוזר לתחילת השיעור. אותו קו שהציע שאולי רשימת האיסורים של אבל במקור הייתה יותר מצומצמת. יכול להיות שבמקור היא לא כללה תכבוסת. לו זה היה נאמר תרום רב חיסדא שתכבוסת אסור, אז מה הוא אומר זאת אומרת? מה זה, כן? כלומר, שהרשימה הקדומה הייתה מצומצמת יותר, והיא הורחבה, והגמרא בתדווה, כפי שהוצע בפעם קודמת, שיש בה רשימה רחבה יותר, זה לא כי זה הביאו רק איסור, אלא כי באמת הרשימה התרחבה. עכשיו כאן השאלה שאני חושב שראוי לשאול היא, האם הרחבת הרשימה היא רק, במקום שבעה איסורים אמרו שהוא שמונה איסורים, או שמה הרחבת הרשימה היא כוללת בתוכה משהו עמוק יותר. הרשימה הבסיסית הראשונית הייתה עינויים שדומים לעולם התענית, ואילו מה אני רואה שאני מרחיב לתכבוסת ולאחרים, שאולי אני עובר לעולם מושגים אחר, אני עובר לעולם מושגים אחר. כשאני עובר לעולם מושגים אחר, אני אשאל את זה בצורה הבאה. האם זה גם ניכר אולי בדיוני הסוגיה לגבי עד כמה אסור לאבל להתרחץ? כלומר, אולי יש קשר בין שני הגילויים בסוגיה בתענית. מצד אחד, הרחבת מעגל האיסורים, שהגמרא הזאת לדעתי ראיה מאוד חזקה, שהמעגל הורחב, שהמעגל היה מצומצם בראשיתו. או שלפחות זה לא נאמר במפורש, שרב חיסדא טוען שזה נלמד מהברייתא, כן? ומצד שני, גם כל הלבטים, אולי נתיר לו בצונן, אולי, בפשוטם של דברים, רבא רצה להתיר בצונן אפילו מה? אפילו כל גופו, הממרה הראשונה של רבא. כלומר, אולי יש פה קשר בין אותם שני חלקים. מה שלא ברור בגמרא בתענית, ויש איזה דיון ברטבה שם בחידושיו לתענית, זה ההלכתה מדבר רק על אבל. אבל מי ההלכתה שכח לדבר? על ראשית הסוגיה דיברה על תשעה באב, וכל הראיות שהגמרא מביאה הם לא מאבילות ישנה אלא כולם מאבילות חדשה. מה הדין באבילות ישנה? וכאן לפחות שיטת הרטבה היא שאסור להושיט אפילו אצבע למים צוננים. כלומר, גם היתר שפניו ידע ורגליו, לא, זה כולם מכירים. בתשעה באב אנחנו לא מתירים פניו ידע ורגליו וצונן, אלא רק עד קשרי אצבעות, כן?
מה זה
התחלה? אולי נפתח את הריטבה, פשוט נקרא אותו, בסדר?
מה העניין של
מה העניין של לאסור מה?
לא, מה העניין של בעצם היתר של פניו ידוע? זה זהה להעביר את הזוהמה?
כן. בוא נקרא אותו. כי אומר הריטב"א ככה, נמצאנו למדים שג' מקומות הן ודיניהם ג', ככה הוא מסיק. תשעה באב חמור, שום משום אבל, דכל ישראל, אסור להושיט אפילו אצבעו בצונן, ואינו צריך לומר בחמין. מי הוא? כל חייבי תבילות טובלים כדרכם, בין בתשעה באב, בין ביום הכיפורים, ובא בתבילה בזמנה שהיא מצווה. אנחנו לא פוסקים ככה להלכה. כן, אז. ואבל, שהוא אבלו די יחיד, קיל מיני, דשרי בצונן מקצת הגוף. ותעני ציבור, דקיל תפי, לא אבי אלה משום תענוג, שרי כל הגוף בצונן, שרי בחמין מקצת גופו. גם זה נעלם שאין שם, אנחנו לא יודעים אם האיסור של חמין בתענית הוא רק כל גופו, או האם אפילו פניו ידע ורגליו. והוא מדבר במונחים של אם זה אבלות ציבורית או אם זה אבלות פרטית, כן? מה שאני יכול לספר זה שהתוספות במועד קטן התלבטו בזה, והתוספות במועד קטן בדף תדווה ועמוד ב' ודיבור מתחיל לא השארה. אפשר לראות בתוספות או אפשר לבית את זה בדף. אז התוספות מביאים כך, ותוספות הרב פרש קשה, מה ישנה בתשעה באב, ביום הכיפורים אסור לרחוץ אפילו אצבעות, כי זה משהו פרק בתרא דיומא, ואם לא מטפחת, ואתם תרוויו מסיקה נפקי אבלות מבעל תסוכי שמן וכו', ובשם רשבם, זה לפי המסקנה דמסיק בפרק כמה דתענית, אבל מותר לרחוץ פניו ידיו ורגליו, בצונן, הוא הדין תשעה באב ביום הכיפורים. הוא באמת דעת הרשבם היא, שגם בתשעה באב מותר פניו ידיו ורגליו. כי הוא לא מבדיל בין אבלות חדשה לאבלות ישנה. ואז הם שואלים, ותאמה, אמי לא מייתה בסוגי נתנית, הייתם את הפחד. כן, הגמרא ביומה יש שם דיון שלם, איך אדם יכול להפיק את החום אם יש איסור של רחיצה. זה אולי שם נרשם הפטנט הראשון על מגבונים לחים. הגמרא מתארת, לוקחים בגד, מבטים אותו במים, סוחטים את המים, ומחורת יש לך מגבון בעצם. כלומר, הוא רטוב, אבל אין מים, ואתה מפיק את החום. למה זה לא נמצא בתענית? ועל זה אומרים טוב, שם רבן אותם שמעתי שהיה אוסר לרחוץ כלל בתשעה באב יום הכיפורים, הוא מחלוקת אחים. חוץ מידיו שחרית, דחשי יקום לוכלכות בתית וצוערית ולא יכול לגע בפעים ועינה משום בת מלך. ופה רבן אותם מתיר נטילת ידיים של בוקר, כי זה נחשב לכלוך, נראה רוח הרעה, כן? ויש כאן מחלוקת ראשונים, עד כמה אני משווה בין תשעה באב, זה חוזר למה שדיברנו גם בדברי תורה, אבלות ישנה, אבלות חדשה. אני לא בטוח שזה עניין של חמור וקל, יכול להיות שזה הפוך על הפוך. קודם כל זה קודם כל חוויה אחרת. ב' זה אורך זמן אחר, אינו דומה יום אחד לשבוע, עם כל הכבוד, כן? ויכול להיות גם הפוך, בגלל שבתשעה באב אנשים לא באמת אבלים, ולכן מה צריכים לעשות כדי לייצר את תחושת האבלות יותר, צריך להחמיר יותר. לעומת זאת, אדם שאבל על אבלות חדשה, לא צריך לרדת לרזולוציה כזאת, אל תחץ אפילו את האצבע, כאילו, נכון, אנחנו רואים רק פנה ודה ורגלה, אנחנו מצמצמים את ההתעסקות בצורכי הגוף, אבל כלומר, זה לא דווקא כי הוא חמור יותר, אולי כי הוא קל יותר, אני תמיד מעדיף להגיד כי הוא שונה ממנו. עכשיו זה דבר אחד, הדבר השני שמוזכר בראשונים, והוא בנוי כולו הסיפור של רבן גמליאל, שכבר הוזכר פה עם האיסטניס, כן? שמה בעצם היה יסוד, מה בעצם יסוד היתר של איסטניס? אז האמת היא שמי שעומד את הסוגיה שם בברכות, צריכים לסיים, מי שעומד שם את הסוגיה בברכות, אז הוא רואה שהגמרא מכניסה לשם, ענינות לילה היא דורייתא עוד רבנה. או עוד פעם, זה שיח לא מושגי, דיינו מה השיח? השיח הוא מה רמת החומרה שלו? אם הוא דורייתא, אי אפשר להתיר. אם הוא דרבנן, אפשר להתיר. אבל התוספות שם על אתר מכניסים מושג, והמושג הזה הוא שזה לא רחיצה של תענוג. במילים אחרות, עבור מישהו איסטיניס, לא להתרחץ, זה שונה מאשר אדם שהוא לא איסטיניס, כי אינו איסטיניס שהוא מתרחץ, חווה תענוג, האיסטיניס חווה סילוק של הצער, או בלשון התוספות, איסטניס אני, והיא קצר אם לא היה רוחץ, ואתה לא חייבו אותך להצטער. דינו אסור לרחוץ, אם אהב לא, אלה משהו, כלומר, אסרו עליך להתענג, לא חייבו אותך להצטער, כן, וגם לחוף ראשו, אית לערבוביה ברש, אישר, היא אפילו תוך שיבה, וכן התיר רבנו שמואל, יולדת אבלה לרחוץ תוך שיבה, ולרחוץ נמי בתשעה באב, וכן משמע במסכת יומא, וכן משמע בירושלמי, אבל אסור ברחיצה, לא יותר ברחיצה של תענוג, אבל ברחיצה שינה של תענוג מותר. מה שלא הספקנו, בסדר, זה להשאיר לפעם הבאה, זה לעיין בסוגיית הירושלמי, היא מופיעה בשני מקומות, אותה סוגיה, בברכות פרק שני על משנת רבן גמליאל, ובמועד קטן פרק ב', שם יש קטע משונה מאוד על שהיו מרחיצים את האבלים כשהיו חוזרים מהלוויה. ויחד עם סעודת ההבראה היו עושים להם מקלחת כמעט, כן? ובואו נראה את זה בפעם הבאה. הרמב"ן, אני מספר לכם כבר, הרמב"ן אומר זה חיטוי. כאילו, הם חוזרים מבית קברות, צריך לחטא אותם, כן? זה משהו אחר. וזה ממש, זה 5 דקות, זה לא הרבה. נסיים בעזרת השם את נושא הרחיצה ונעבור ללמוד את איסור אבל בתפילין. שפרשת שבוע עבר הזמן, אנחנו כל השנה פה מדברים על פרשת שמיני, אתם יודעים, על אהרון ובניו, אז יהיה לכם מה להגיד דבר תורה בבית בשבת. בלילה טוב.